קצת הלכות. עכשיו עם הלכות שקרות, נושא של כוונה בתפילה. אז הזכרנו פחות או יותר את החשיבות, יש כמובן מה להרחיב בזה, אבל הזכרנו את החשיבות של הכוונה בתפילה, הזכרנו את לימודי זכות על מי שאינם מכוונים, ואמרנו, סיימנו בזה שאסור לנו חלילה לזלזל בתפילה שאין בה כוונה, כמו שכתב הרשב"א. עצם זה שאדם מתפלל ויודע את הכוונות הבסיסיות, ויודע את העיקרון הפשוט הזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו מתפללים אליו, אנחנו יודעים שהוא הכתובת לכל דבר, גם אם אנחנו לא כך מכוונים בכל מה שאנחנו אומרים, אנחנו מבינים כל מה שאנחנו אומרים, זה רמה מאוד מאוד מינימלית של תפילה, ובכל זאת יש לזה משהו שזה חשיבות, אסור לזלזל, אסור להחליש את העניין הזה, אבל כמובן, כל מי שקצת מסוגל, צריך להתאמת כמובן להביא את התפילה למקום הרבה יותר רחב, הרבה יותר גדול, הרבה יותר עמוק, ויש הרבה הרבה דברים, ורב נחמן גם, ועוד מפרשים על חשיבות התפילה בכוונה, ראינו קצת את הדברים בסיסיים, רמב"ם וכדומה, גם חסידות הרבה דברים, כמובן שזה עולם אחר של תפילה, תפילה בכוונה, אבל עם כל זה, גם כשאין כוונה, אז אנחנו נותנים ערך מסוים לתפילה הזאת. שתי כוונות אמרנו יש, סיכמנו כוונה שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא וכוונת המילים, וגם ראינו שמה זה בדיוק כוונה, ראינו בזה פחות או יותר קצת כמה דברים כלליים. עכשיו אני רוצה לראות את העניין של ההלכות שקשורות לעניין הזה של כוונה. קודם כל, אני חושב שראינו את זה כבר, שהכוונה היא לעיכובה. הגמרא אומרת שמי שלא כיוון, לא יצא ידי חובתו. הגמרא לא אומרת לא יצא ידי חובתו, אבל אומרת שצריך לחזור. המתפלל צריך שיכוון, כך פוסק השולחן ערוך, מקוף א', המתפלל צריך שיכוון בכל הברכות. כל התפילה צריך לחזור לכוון, מה שאדם מסוגל, האמת לא רק בברכות 18, שזה עיקר התפילה, אלא גם בקריאת שמע, גם בפסוקי דיסים, רק כמה שאפשר, אבל בעיקר תפילת 18, והפסוק הראשון של קריאת שמע, שהוא כמובן לעיקורה, ואם אינו יכול לכוון בכולם, לפחות יכוון באבות. הגמרא אומרת באחת, איזו אחת? אבות. למה דווקא אבות? אז אמרנו פעם שכיוון שהיא ברכה ראשונה, ראוי שההתחלה לפחות תהיה בצורה טובה, זה מראה שזה החשק שלנו, זה הרצון שלנו, גם אם אחר כך המחשבות שלנו ברחו למקום אחר, אבל לפחות את ההתחלה עשינו כראוי. ואם לא כיוון באבות, אף על פי שכיוון בכל השאר, יחזור ויתפלל. זה שולחן ערוך מפורש. כלומר, אם אדם לא כיוון בתפילה, בברכה הראשונה של תפילת 18, צריך לחזור. כך פסק השולחן ערוך. אומר הרימה, והעידנה, אין חוזרים בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב שלו לכוון, אם כן, למה יחזור? הרי מה פוסק להלכה? שאין טעם לעזור. למה? כי אתה תחזור, ואז מי אמר שתכוון? יכול שתחזור, ועוד פעם פתאום, עוד פעם, לא כיוונתי, אני יכול להגיד על עצמי שלפעמים קרה שאתה אומר, טוב, אני אחזור, הפעם אני אגיד בכוונה, אתה מתחיל בכוונה, ופתאום בא לך איזה משהו והשיח אותך. אין לנו ידיעה ברורה שגם כשאנחנו נחזור, אכן אנחנו נצליח לכוון, גם אם אנחנו נשתדל יותר, זה עדיין לא בטוח. לכן אומר הרי מה? עדיף שלא לחזור. פה יש שאלות הלכתיות. על מה אנחנו מדברים? באיזה מקום נמצא האדם? זה מחולק כאן לשלושה חלקים. אם אדם נמצא בתוך הברכה הראשונה, אם אדם נמצא אחרי הברכה הראשונה, ואם אדם סיים את כל התפילה. בואו נראה את שלושת המצבים, דברים שבורים ופוסקים, בגיור הלכה. אם אדם נמצא בתוך הברכה הראשונה, כלומר הוא התחיל, שסמתי תפתח, ברוך אתה השם וכו', עוד לא אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, והוא פתאום רואה שבעצם הוא לא היה שם בעצם. הוא אמר, אבל לא ממש שם לב למה הוא אמר. מה הוא עושה במקרה הזה? אז פוסק המשנה ברורה, שמביא שם את חיי אדם, הוא אומר, וכזה מקרה, עדיף לחזור. לחזור, אבל לאן לחזור? כיוון שעוד לא סיימת את הברכה, יש לך עוד מרחב. אתה יכול לחזור למילים שאמרת, כמובן, אתה לא יכול לחזור לברכה הראשונה, ואתה יכול לחזור מי אחרי הברכה הראשונה. זאת אומרת, מי אלוקנו, אלוקי אברהם, אז טוב לחזור. כך כותב המשנה ברורה. כתב אחרי אדם, נראה לי, כיוון במצד הדין צריך לחזור ולהתפלל, על כל פנים, אם נזכר קודם שאמר, ברוך אתה השם בסוף הברכה, יחזור לומר מאלוקי אברהם, אלוקי יצחק וכו'. כלומר, אם אתה באמצע הברכה הראשונה, אנחנו רואים שצריך לחלבן ברכה ראשונה, הכוונה צריך לחלבן בכל הברכה הראשונה. התחלת אותה, הגעת לסוף, ואתה שמת לב שלא כיוונת בכלל או בחלקה. אז אומר אחרי אדם, תחזור לאלוקי אברהם ותמשיך משם כמה שאתה יכול בכוונה. זה למה? כי מעיקר הדין, אתה לא יוצא את החובה, היית אמור לחזור על כל התפילה לפי ה... יפה, זה עניין אחד. נבוא פוסק אותו להלכה. טוב, אדם אמר, ברוך אתה השם, מגן אברהם, ואז פתאום הוא נזכר שהוא לא כיוון. לא היה בכלל במאמר, אבל לא ממש כאן הוא מועמד. מה עושה בכזה מקרה? מה אתם אומרים?
מה?
תהיה, ברוך אתה השם, מגן אברהם.
לא כיוון.
לא כיוון.
אני כבר עדיין היה צריך לחזור, אבל לא חזור.
אם הוא יחזור, אולי גם עוד דבר. אם
אני
חוזר
עליו,
בתוך
אברהם. אז, מה זה? כמו שאמרנו עכשיו. לא, בתוך אבות, אומר לך אברהם, יחזור לאלוקי אברהם.
למה לאלוקי אברהם ולא...
כן, כי ברכה הוא לא יכול...
עכשיו שהוא כבר תהיה מגן אברהם,
צריך לעזור על זה. כן, אבל מה הבעיה? נכון, אז מה הבעיה, אבל אם הוא פה תהיה מגן אברהם? תשימו למה הבעיה שאם הוא פה האחרונים. אנחנו יכולים לומר ככה. מעיקר הדין, אתה, כיוון שלא כיוונת באבות, לא יצאת ידי חובה, אתה צריך לחזור. אז מילא אם כבר סיימת את כל התפילה, אין מה, אי אפשר להחזיר את מה שאמרת. אתה היית אמור לחזור, אומר הרי מה, עדיף שלא תחזור, למה? כי גם בכוונה לא בטוח שאתה תכוון. אבל אם אתה נמצא עכשיו, יש לך, אתה ברכת ברכה אחת, יש לך עוד 18 ברכות לברך, נכון? אתה נמצא את זה ברכות. אתה כבר יודע שאתה כבר לא יצאת ידי חובה. אז מה אתה עכשיו שתברך 18 ברכות? אני יודע את הבעיה. מילא כבר בירכת אותה, מה שהיה, היה, אין לנו, אי אפשר להחזיר את המצב אחורה. אתה אומר, האם עכשיו עוד פעם לברך 19 ברכות, או לוותר על זה, בגלל שיש חשש שאתה לא תחזור ותכוון, אז עדיף שתוותר. אבל אחרי שברכת ברכה ראשונה, אתה עכשיו עומד לברך עוד 18 ברכות. עכשיו, גם אם תכוון בהן, אתה לא יוצא ידי חובה. למה אתה לא יוצא ידי חובה? כי מה שחשוב זה הברכה הראשונה, זה מה שפסק לשולחן ערוך, אז אתה עושה לנו כך. אף על פי שכיוון בכל השאר, יחזור ויתפלל, כלומר, לא אכפת לי אם אתה אחרי זה חזרת בתשובה. הברכה הראשונה היא הכי חשובה, מה לעשות? היא יותר חשובה, עדיף שתכוון בה ולא בשם, מאשר לא תכוון בה ותכוון בשם. פה, הפוסקים התלבטו מה לעשות. אומר, הביאור הלכה. מה שכתב הרמ"א, לכאורה כוונתו, שאם סיים את ה-18 וזהו כיוון באבות, אז עדיף שלא יחזור על הכל. אבל אם סיים ברכה ראשונה, ועומד עכשיו אצל אתה גיבור, דיינו בברכה ראשונה, ונזכר שלא כיוון באבות, כיוון ומצד הדין לא יצא בזה, אומר הביאור הלכה, ואח נאמר לו שיברך עוד ברכות שלא יצא בהן. כאילו, אומרים לו עכשיו, תמשיך לתפלל 18 ברכות לריק. כיוון ומצד הדין לא יצא בזה. אחי נחצר לו ברכת אבות, וכי מפני שקרוב שלא יכוון. נאמר לו שיברך עוד ברכות שבוודאי לא יצא בהן. כך היה נראה לי, אומר הביאור הלכה. מה היה עדיף? היה עדיף בעצם להפסיק את התפילה. אין ברירה, עדיף להפסיק ולהתחיל מחדש. אבל כתב בדברי אחרי אדם, משמע דאינו חוזר אפילו עומד אצל אתה גיבור. ויותר נראה לי עצה אחרת באופן זה. שלא יאמר עוד אתה כלל, וימתין על השץ שאומר ברכת אבות ויכוון את זה. כלומר, אומר הביאור הלכה, הכי טוב, תעצור. חכה עכשיו שכל הציבור תשימו את התפילה שלהם, מן הסתם, ייקח כמה איזה 2-3 דקות, 3-4 דקות, כי אתה פחות יותר נמצא עם כולם, מן הסתם, גם עכשיו בתחילת התפילה.
אין בזה תבעיה, אבל של מפסיק...
יפה. אז הרב עובדיה, יש לו תשובה, ועוד פוסקים, והם אומרים, בעיה, יש לנו דעה שאם אדם מפסיק כל התפילה שיכול לחזור מתחילה ועד ראש, אז יש חשש שזה הפסק. אכן, הפוסקים למעשה אמרו שהעצה הזאת של הביאור הלכה היא לא כל כך טובה ולא לעשות אותה. הוא אומר, תמתין עד לחזרת השעת, ואז, כשהשעת יתפלל, תשמע ממנו מילה במילה, ותצא ידי חובה על ידי ה...
אבל השעתים ממנו גם לא מחזרים.
כן, בסדר, נכון. יכול להיות שגם השעת לא מחזרת כך, אבל תפילה בציבור יש לה מעלה יותר גדולה במידה מסוימת. אבל למעשה הפוסקים אומרים שלא נהגו לעשות ככה, לכן מה שצריך לעשות, הרב עובדיה מסיק להלכה ועוד פוסקים כתבו ככה, יש לנו ספר פסקי תשובות, ספר מאוד טוב, יש לו הרבה דברים של דברי האחרונים, הוא מכיר כאן על חסים מעשיים מאוד, אז למעשה האחרונים כותבים שעדיף שימשיך להתפלל, יעשה מאמץ, עובדיה בתשובה כותב ככה, יעשה מאמץ כמה שיותר לכוון, להמשך התפילה, לפחות יכוון במודים, כי מצאנו לשניים שלושה ראשונים שכתבו, שאם לא כיוון באבות, עדיין אם הוא יכוון במודים, יצא ידי חובה. אמנם זה מיעוט ראשונים, רוב הראשונים הבינו את הגמרא כפשוטה רק באבות וזהו, כיוון שמצאנו עובדיה, אגודה והסמק שכתבו, שבמודים, מכיוון שזה תחילת ההודעה לקדוש ברוך הוא, שזה חלק אחר בתפילה, אז ראוי בהחלט שאדם יכוון, שקיצור, למעשה זה מה שיוצא לנו. אם היה אדם עומד באמצע התפילה, אבל תבינו את הבעייתיות, יש פה באמת בעיה אמיתית, כשאדם נזכר באמצע התפילה, שהוא לא כיוון באבות, יש חשש מסוים שהברכות שלו לבטלה, אף על פי כן, למעשה פוסקים אומרים, להמשיך את התפילה, לא לעצור, מכיוון שבדורות שלנו, כיוון שגם ככה לא מכוונים, אז רוב ערך התפילה הוא לא מצד הכוונה שלה, מצד עצם אמירת התפילה, ויכול להיות ונשתדל כמה שיותר להתאמץ, שלפחות משהו יכוון, או לפחות בברכת מודים. המצב השלישי הוא, אם אדם סיים את התפילה. אם אדם סיים את התפילה כבר לגמרי, פה כבר אין לנו עניין של ברכה לבטלה, כי אם כל מה שהיה היה, והוא נזכר שלא כיוון באבות. אז על זה אמר המשנה הפירור הלכה בצורה ברורה, סליחה, הרימה. והעידנה אין חוזרי בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא לחווה, אם כן, למה יחזור? לכן למעשה לא חוזרים. זה כך נתנו כל הפוסקים. ואם אדם יודע בעצמו בוודאות שהוא יחווה, הוא יודע ש... נגיד, הרב עובדיה אומר, אם אדם... מעטים מהאנשים שמצליחים לכוון בתפילתם ככה באמת. ובאופן חד פעמי הוא לא כיוון הפעם. אז מה הוא יעשה? הוא אמר, אם הוא יודע בעצמו, הוא מגיע הרבה מכוון, הוא יהיה מסוגן עכשיו, ובאמת משהו יטריד אותו, ועכשיו שהוא יתפוס את עצמו, הוא ישים לב שלא לחזור על אותה טעות, אומר הרב עובדיה שיעשה תנאי נדבה ויחזור. אבל זה רק לאנשים מעטים שפונים לעשות לו שיש סוגן. אבל עדיין להגיד ככה, אם אני חייב מעיקר הדין, כי זה עיקר הדין ואני ראוי לזה, אז התפילתי עכשיו חובה. ואם לא הייתי, אני לא חייב, כי כיוון שפסקו כבר הרבה פוסקים שעדיף שלא להתפלל כבר, אז תפילתי תהיה מבחינת תפילת נדרה. ואז, אבל מי שלא בטוח בעצמו שהוא יכוון בתפילה שנייה, בעבוד לפחות, כולם יודעים שעדיף כבר שלא להתפלל. זה מה שהיה. כי גם בנדבה היה עדיף, היה ראוי שתפילה, תפילת נדבה חלק באותם תנאים, כבר אפשר להגיד, אני אתפלל לדבר, אבל אני לא אכוון, העיקר עשיתי משהו, נתתי משהו, אז מה? אם הוא כבר מכוון באבות, אז זה כבר איתה, בסדר, בגלל זה אנחנו בטוחים.
אפילו באבות?
אז מה אומר, כשהרמ"א כותב, האם אין חוקים שעושות לך, שייך בחזרה קרוב שהוא מכוון, למה הוא מתכוון? הרי אם תצליח לכוון בכל אבות מתחילת זה מהצופה, אז למעשה יצאת איזה חובה. סימן שמה שהרמ"א מתכוון, זה אומר שאפילו באבות לא בטוח. רבותיי, זה האמת. יש לך להודות שזה האמת. שפעמים באבות, אנחנו לא מצליחים לפעמים. דרך אגב, גם כל ההצעה של הביאור הלכה היא רק לתפילת שחרית ומנחה. לתפילת ערבית, כמובן, ההצעה הזאת, ההצעה הראשונה שלו, שהוא אמר שלחכות לשעת, היא לא יכולה לתפילת ערבית, כן? אני אומר, זה המצב. המצב שקשה לנו מאוד לכוון היום. וגם באבות אנחנו לא בטוחים. מה אתה אומר?
מתי הוא עושה את
זה? באבות או אחרי כל עשרה? לא, סיים תפילת 18.
לגמרי?
כן, תפילת 18. סיים לגמרי. הוא הזכר שבאמת כל התפילה הוא לא היה בא... לפחות באבות הוא לא כיוון.
והוא הזכר שאחרי אבות, נכון?
זה לא יצטרך את התפילה. אז זה מה שאמרתי קודם. יש לנו שלושה מצבים. נזכר בתוך אבות, סיכום. נזכר בתוך אבות, יחזור. נזכר אחרי אבות, זה הבעיה הכי חמורה. למה זה הבעיה הכי חמורה? כי לדעת כמה פוסקים, אתה עכשיו ברכות לבטלה. ואף על פי כן, רוב הפוסקים כתבו, לא לחזור. להמשיך משם ואילך, ולהתאמץ שלפחות יהיה לך איזה משהו בתפילה הזאת, במודים לפחות. סיימת את התפילה, לגמרי, ועד אתה נזכר שלא כיוונת ואבות, מה עושים? הפוסקים אומרים, הרי מה כותב? לא לחזור.
אבל זה שיודע שהוא יכול לכוון, הוא לא יתכוון באבות.
הוא תחסר עוד פעם הכל ועד לעשות עוד פעם? כן, 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 ברור, ברור. אי אפשר, בפשטות אי אפשר לעשות תפילה באמצע. ככה לא, עדיף לא לעשות תפילה באמצע. לא, כי זה לא, אם כבר התחלת, לכן, לא מבין, הוא חזר, הוא חשב עצמו שהוא כן לכוון באבות, זה היה אופן רבי חן בסוף, לא הצליח.
הוא בדרך כלל מכוון. הוא סיים את
אבות,
ואז פתאום הוא קלט שהוא לא נזכר בזה משהו. עכשיו,
ישר אחרי אבות. לא, לא, פה אני חושב שזה ככה משמע. יותר נכון, עדיף לא, עדיף לא, לא לעצור באמצע. אף אחד לא אומר למעשה לעצור באמצע. אפילו הרבה הולכה שאמר שזה בעיה, אמר עדיף לעצור. תחכה שעה לחזרת השעה, ותמשיך מאיפה שכן קיבלת. איפה שפסקת לא לכוון, ושם תמשיך איתו. אבל לעצור מהאמצע, זה כל זה אמר לך. עדיף לא ל... טוב, זהו, זה... אלה שלושת החלקים, זה מה שיוצא למעשה בדבר הזה. השאלה, יש עוד שאלה הלכתית. מה קורה עם אדם בזה שהוא בכלל לא יכול לכוון? אפילו לעבוד. אתה שם שם מטריד אותך. משהו מאוד מטריד אותך, אבל עליך איזה אירוע רוער. ועכשיו תפילת המנחה, עוד זמן קצר, נגמר זמן מנחה, מה אתה יכול? אם אתה יכול באמת, תדיף לא להתפלל אחרי דבר כזה. אבל אין זמן, אם אתה יוצא לשם מנחה, זמן יעבור. אמר רבי לעזב, אומר את הגמרא, אמר רבי לעזב, העולם ימוד אדם בעצמו. אם יוכל לכוון בעבוד, יתפלל, ואם לאו, אל יתפלל. מה אתם עושים לחורבות? שלא יתפלל. אני לא יתפלל, אנחנו חפק שאת הדברים. ככה לכאורה, זה מה שיוצא. מה זה מצב רביעי עכשיו? אנחנו נוריד, דיברנו על שלושה מצבים בתוך התפילה, בעבוד, אחרי עבוד, סוף התפילה. סוף דברים למצב אחר לגמרי, כשאדם מגיע לתפילה, הוא יודע שהוא מאוד 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 טרוד מאיזה משהו. הוא יודע כבר בעצמו שמרוב פרדות, זה קורה לפעמים רחוקות וקורה, אבל זה דבר, הוא לא מסוגל עכשיו לחדש שום דבר, או שהוא ממש נפלא, אדם חייב להתפלל, יש עכשיו עניין ציבור, זה עניין שלו, זה השעה עברה, עוברת, לפי ההלכה הוא לא צריך להתפלל. עדיף שלא יתפלל, אבל גם כאן כתבו הפוסקים, למעשה, אני חושב את הפון, אני ראיתי את זה כאן, התשובה. הוא מביא גם קצת פסקים של הרב עובדיה, כן. אבל בעיקר הוא מביא הרבה פוסקים אשכנזים, רוב הפוסקים, אבל א' גם הפוסקים שלו מביא מאוד חשוב לראות אותם. זה מאוד מרחיבי, והרבה דברים גם פוסקים של חסיד, הוא חסיד, הוא חסיד אידיאלה, אני חושב שהבן של האדמור מאידיאלה. אז הוא מביא גם הרבה, וגם הוא מביא גם כפחיים לא פעם, הרב עובדיה מביא גם לא פעם. באמת, יש פה אוצר, אוצר של אחד הספרים הטובים. שמיע, אני אראה את זה. כן, הנה למעשה כבר הבאנו את דברי גדולי האחרונים שבימינו עקב צוק העיתים שכיח שאין בשירות לכוון גזנו בברכת אבות ולמצו זכות על כך. לכן אין לאדם לפתור עצמו מתפילה עקב כך. ואף לא מתפילה בציבור. בכל שאינו במצב שאינו יודע כלל שעומד בשביל לפני השם יתברך, כלומר אם זה במצב שממש הוא אפילו לא מסוגל להבין שעומד לפני השם יתברך כמו שיקור וכדומה, חובה עליו להתפלל. וכן נתינו עוד פוסקים שהחילו כן על פי דברי כמה מן הראשונים. בדברי הגמרא, שעכשיו קראנו, פרשו בצורה אחרת, אבל לעניין התפילה חייב למלות חובתו לפני שיעבור זמן התפילה, ויעשה כל תצדקה שבידו למען נוכל לכוון על כל פנים בברכת אבות. אני כן נוצא שלמעשה הפוסקים, להגיד, עקרו את הדין הזה של הכוונה. במובן ההלכתי שלו. אין כמעט משמעות הלכתית על הנושא של הכוונה, דהיינו כל הנושא של עיכובה, אין. גם אם אתה יודע שאתה לא מסוגל לכוון, אתה צריך להתפלל, יש ערך לתפילה כמו שהיא, אפילו בבחינת עקביות, גם זה משהו. שאף על פי שאתה לא לכוון, אבל אני מתפלל עכשיו, אף מי שאני יודע שזה לא, יש ערך לקביעות הזאת של שלוש פעמים יום, אדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא ממש מכוון, יש איזה ערך לאחר כך, יש גם איזה מקום בארי שהביאו, שארי כותב, שכל התפילות שלך שאתה לא כיוונת, אם פעם אחת אתה מכוון, התפילה הזאת של הכוונה מצליחה להרים איתה את כל התפילות שלא כיוונת, אז יש, ייתכן שבעתיד יהיה לזה ערך, לכן למעשה לדינה, אין לנו מנוס מן הדבר הזה. אלא, כמו שאתה משתדל כמה שאפשר, טוב, אז סיימנו את העניין הזה של העניין הכוונה לעניין העיכוב שלה. בואו נראה עכשיו, כל זה רק בדיעבד. אנחנו מתחילים צריכים להתאמץ, להשתדל, ודיברנו כמה צריך להתאמץ על זה, רב נחמן ועוד הרבה דברים שראינו, גם ספרי הלכה, גם ספרי מוסר, גם ספרי חסידות. יש לי רב נחמן, מה שנקרא, ליקוטי עצות, לקחו את כל הרבה הדרכות של הרב נחמן ולקטו אותם בספר של ליקוטי עצות. שבוע שמראינו שם קטע אחד, ומי שרוצה יראה שם בפעות תף תפילה, יש לו שם הרבה עצות, אז כמה וכמה מקומות, הוא כותב כמה חשיבות המורה של הכוונה, הוא משתדל, כמה שאפשר, אפילו שמאוד קשה, והוא לא היחיד, יש הרבה שכותבים את זה, ובוודאי שצריך ל... עכשיו, אמרו לנו חכמים... כן, זה מה שעכשיו קראנו בפסקי תשומת. זה רוב רובם הגדול של הפוסקים של דינה, אף על פי שלפי הגמרא ולפי ההלכה, משמע שאם אתה יודע שאתה לא יכול לחזור, הוא מאוד מתחיל אותך שם. אל תתפלל. גם אם יעבור זמן תפילה. זה מדובר. כן, זה הדין. כך כתבו הפוסקים לדינה, שלמעשה, הדין היבש הוא לא להתפלל, ותתפלל ערבית שתיים. לדוגמה, אם נכה להתפלל. ואם אתה לא תתערות בערבית גם, אז אל תתפלל בכלל, מה לעשות? אבל מה הטעם להתפלל כשאתה יודע מלכתחילה, כל המקרים שדיברנו בהתחלה, זה כשהתחלת כבר את התפילה. התחלת אז, אז אתה לא... אל תעצור אותה באמצע, זה לא מכובד. יש לך איך לסיים אותה כמה שאפשר טוב. אבל פה לא התחלתי, אז מה אתה בכלל להתחיל אותה? אף על פי כן. טוב. אומר, בואו נראה עכשיו כל מיני דברים שעברו לנו חכמים, כמה עצות, זה יותר מעצות, זה הלכות למעשה, שמוגדרות כהכנה לתפילה. לא הבנו פה הכל, אבל את רוב הדברים, אני חושב שיש עוד כמה דברים נוספים שלא היה פה מקום. הדבר הכי חשוב, אומרת הגמרא, שאני רואה שפה נרח פה איזה שורה, אין לומדים להתפלל, לא מתוך, נתראה כן שברסתי פה איזה שורה לפני, לא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, ולא מתוך שיחה בטלה, כתוב שם. והרמב"ם מוסיף, ולא מתוך מריבה, ולא מתוך כעס. כלומר, כל הדברים האלה, אלה דברים שיכולים להסיח את דעתו של האדם מן התפילה. כבר שאם אדם, כמו שאמרנו, אם אדם בא להתפלל אחרי שהיה לו איזשהו כעס, חבר, איזו מריבה, איזו מאורה ש... מאוד עכשיו מושך את הרגל שלו, ברור שהוא לא יכול להתפלל בכוונה, זה ברור, כל אחד מאיתנו מכיר את זה. קלות ראש, אם אדם עכשיו נמצא באיזשהו, אחרי שהוא היה באיזה צחוק מסוים או משהו, מאוד קשה לעבור ממצב כזה של אווירה כזאת חופשית ומשוחררת, פתאום לאווירה של רצינות ולהתרכז בכל מילה ולהרגיש פתאום שאתה עמד לפני הקדוש ברוך הוא, זה מאוד קשה לרעב. ולא רק, עד כדי כך שחרים אמרו, לא רק דברים חומריים, גם דברים רוחניים, נכון? ההלכה ידועה כאן, כן, גם בברכה, בברכות שם, דף למד א', אין עומדים להתפלל לא מתוך דין, לא מתוך דבר הלכה, אלא מתוך הלכה פסוקה. נכון, הוא כותב סתם, כדי שלא יהיה לבוא תרוד בהלכה, נכון? מה אומרת? אם אתה באמצע הסוגיה, זה לא הזמן להתפלל. למה? כי בוא נאמר, אצל עמי הארצות אולי זה פחות מהפות, אבל אצל זה חכמים. המחשבה תורדת אותם, והלימות, כל הזמן חושבים עליו, ייתכן מאוד שהוא יגש לתפילה כשיש לו איזו חקירה של איזו סוגיה בראש, ובמקום לכוון במילים, מה שיצוץ לו בראש זה הספרות לכאן או לכאן, או פתאום יעלה לו איזה רעיון בסוגיה, בהחלט הדברים האלה יכולים לקרות, ולכן אמרו חכמים לא לגש להתפלל, לא מתוך איזה דין הכוונה לפסוק, דין שעומד לפניך להכריע את זה, הלכה שאתה מתלבט במה לעשות עכשיו, בין זה חוש משפט, או רבן העזר, או רוחיים, זה לא משנה, ולא, אלא מתוך הלכה פסוקה, דיינו, אחרי שסיימת את הסוגיה, אחרי שאתה... האמת שאנחנו לא ממש מפקידים על כל דין, אני חושב, אותו סיבה שאנחנו לא מחלבים כל כך, לא ממש מפקידים, יש... זה הסיבה שאנחנו לא מפקידים כל כך, כי במילה קשה לנו מאוד לכבד, אבל שוב, לא... אני כן חושב שצריך להשתדל בדברים האלה, מה שניתן, מה שאפשר. המינימום שאפשר אולי, זה מאוד קשה, אני אומר לעצמי גם מאוד קשה, ואם דוגמה, נגיד יש ישיבות באמריקה, אז היינו מתפללים בצהריים, אז באחת ורבע, רבע לאחת בחוף, אני לא זוכר שם משהו כזה. אז לא להגיד שישר מהחבותה, אחרי שאתה ככה התנצחתם והדברים עוד לא בהירים, ישר אתה נעמד לצלת ממך, אשרי וזה, כי אז באמת יתכן מאוד שזה מאוד יפה, להשאיר איזשהו פרק זמן מסוים של לתת לדברים שהפיקו אותך לפני רגע, להירגע. זה בעצם, זה נעשה הרעיון של הדברים האלה. לפחות איזה מאמץ מסוים. אומרת הגמרא, עכשיו, ההלכה הזאת הבאה היא ההלכה הכי, הלכה מאוד חשובה, שוב, בעייתית, שאין לזה כמובן, אבל חשובה. מה רוכי זה? עולם כנסת גם שיעור פתחים בבית הכנסת, ואחר כך להתפלל. הראשונים נחלקו בכמה כמה שיטות יש בראשונים, מה העניין הזה של שיעור שני פתחים, ואחר כך להתפלל. יש אמרו שזה לא ייראה שאדם, זה לא מכובד, אני חושב שאתה פרש אם אני מתואב, זה לא מכובד שאדם ייכנס לבית הכנסת ויעמוד בכנסה. למה? זה מראה, האמת שתמיד אנחנו ככה. אתה יכול לבוא לבית כנסת ולראות שככה ליד הכניסה, רוב האנשים מתאספים, וסמוך לארון, קרוב לארון, אין כמעט אנשים. גם בהרצאות, בשיעורים לפעמים זה ככה. אנשים לפעמים מפחדים, ככה, מרגישים לא נעים, אבל לא יודע, להיכנס ככה פנימה. אבל בזה שאדם יושב קרוב לפתח, מה הוא בעצם מראה שלו? הוא לא ממש נכנס, הוא חצי בחוץ. אז זה עניין אחד. צריך להיכנס, לא לעמוד בפתח, אלא להיכנס יותר פנימה. יש פוסקים, אני חושב רבנו יונה, אני מתואר, אומר שזה כדי ש... לא תסתכל החוצה. אם אתה תעמוד סמוך לכניסה, אז ייתכן שיפריעו לך אנשים שנכנסים, או אתה עדיין תראה את מה שקורה בחוץ, אתה ממש סמוך לכניסה, לא בך שהדלת סגורה. ואז בעצם אתה תרג את כוונתך, יהיו דברים שיפריעו לך לחמץ. ויש פוסקים שמסבירים משהו דומה לזה, כדי... כן, עכשיו אני נזכר. יש פוסקים שאומרים שזה לא עניין של הפרעות, אלא צריך להיכנס כדי להמתין. כלומר, הזמן שאתה עובר מהכניסה עד שאתה מתחיל להתפלל, הוא המתנה. כלומר, לפני שאתה מתחיל להתפלל, אתה חייב להמתין לפני התפילה. הראשון, יפה, זה מה שמסביר המהר"ל מפרק כאן. שני פתחים. אומר המהר"ל מפרק נתיב העבודה, למה דווקא... קודם כל, המשנה ברורה כותב מה הרעיון, המשנה מוביל את הטעם השלישי שאמרנו. כדי שתתיישב דעתו עליו ולהתפלל בכוונה. כשתפלל תכף בכניסתו פתאום, אין דעתו מיושבת עליו. כלומר, אם אתה נכנס ומתחיל להתפלל, לא עשית את הסוויץ' הזה שקראנו לו פעם אחת. צריך לעשות סוויץ'. אני עכשיו עומד לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול לבוא ישר מבחוץ עם כל המטען שיש לי, ולעמוד להתפלל. נכון, אף אחד לא מפריע, יכול להיות שאף אחד לא מפריע לי עכשיו, הכל סגור, אין שום בעיה. אבל אני, כשעצמי, באתי עם מפעל חיצוני, באתי, הייתי בעולם אחר, הייתי עסוק דברים אחרים. לא משנה, לא משנה, עסוק בתורה, או הייתי עסוק בענייני המארד, דרך אחר, בענייני עבודה ועשייה. אבל עכשיו אני לא יכול להתרכז. צריך לעשות סוג מסוים. הסוג הזה דורש איזשהו זמן, המתנה מסוים, ועכשיו אני נמצא במקום אחר, עכשיו אני עושה משהו אחר, ואז אני יכול להתחיל להתפלל. זאת אומרת, אמר על מפרד, למה שני פתחים? שצריך לזה שני דברים. האחד, הסילום מכל הדברים. אני אסתלק מכל העיסוקים האחרים שהיו לך עד עכשיו, להתנתק מהעיסוקים היומיומיים, החיצוניים, ענייני העולם הזה וזה, והשני, להתייחד עם השם יתברך, אשר הוא מתפלל לפניו. ואין זה בלא זה, כלומר, צריך את שניהם, אומר אמר על. אי אפשר את אחד בלי השני. שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ, אף שהוא פונה להשם יתברך, הוא מתפלל לפניו, מכל מקום יש כאן עירוב המחשבה, הוא מעכב הדבקות עם השם יתברך. כלומר, אם תשאיר, אם תעמוד יד הפתח, אם תסתכל החוצה, אז יכול להיות שתגיד, טוב, אני בא לפני הקדוש ברוך הוא, אבל גיד דברים שסיחו את דעתך מלהתייחד עם הקדוש ברוך הוא. ואם תאמר, טוב, אני עכשיו לא נהיה ליד הפתח כדי לא לראות מה קורה בחוץ, אז יפה, סילקתי את עצמי את ההפרעות מבחוץ. עדיין אומר המערב, חסר לך את העניין הזה שאתה צריך להתחבר עם השם יתברך. למעשה המערה לקח את שני הפירושים המרכזיים של הראשונים. המרכזיים, זה הפירוש רשי, הוא חשוב כמובן, שזה לא קשור לעניין של כוונה, העניין של כבוד, כבוד לתפילה, כבוד לבית הכנסת, אבל שני הפירושים האלה שהזכרנו, שהם כן קשורים לעניין של הכוונה, והמערה עושה מהם אחד, בעצם משלב ביניהם, אומר בעצם שניהם נצרכים. אז למעשה יוצא שהעניין שאנחנו צריכים להתעכב בבית הכנסת כדי שמתחילים להתפלל, הוא א', כדי ההמתנה הזאת תגרום לנו להתנתק במעט מהדברים האחרים שמעסיקים אותנו, וגם תחבר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. אומר, המסילת ישרים. במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בליבו אמיתת הדבר, איך הוא בא, ונושא ונותן ממש עמו יתברך. ודבר עם הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, תן לנו מים, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה, תן לנו דעת, וכן הלאה, רפואה, וכן הלאה. ולפניו הוא מתחנן, ומאיתו הוא מבקש, הוא יתברך, מאזין לו. קדוש ברוך הוא מקשיב לכל מילה שאדם מוציא מהפה שלו, ממש ממש לכל מילה. הוא מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש של רעהו, ורעהו מקשיב ושומע עליו. בדיוק כמו שהחבר שלך שומע כל מילה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא מקשיב. כל מילה שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא שומע. אומר המסילת ישרים, זה מאוד קשה מה שאומר כאן, אבל אפשר להגיע לזה. במעט התבוננות ושימת לב. דהיינו, לא צריך שעות. האמת היא שחסידים ראשונים, אולי בלי נדר נראה אולי שבוע הבית, המדרגה הזו של חסידים ראשונים, הם היו שעה לפני התפילה. אבל ההלכה, לפי ההלכה הפשוטה, כל אדם חייב כמה שניות. 5 שניות, 10 שניות לעשות את הסיוט הזה, זה חובה על כל אדם. חסידים הראשונים היו עומדים שעה לפני התפילה. מגיעים למדרגות מאוד גבוהות. אין לנו היום כמעט בכלל, זה מה שאנשים כאלה. אבל, זה מה שאני כן, המסילת ישרים אומר, שוב, אני חושב שזה עוד פעם מה שאמרתי קודם. צריך להרגיל את עצמנו. זה מאוד מאוד קשה, אני יודע, אני יודע בעצמי שזה מאוד קשה, אבל להרגיל את עצמנו לעשות איזשהו סוויץ' כזה. לפני שאתה מתחיל להתפלל, לפעמים קורה שאתה נכנס לבית הכנסת, ואתה ממתין. אתה לא יודע, זה משהו יטריד אותך, או סתם, באמת אתה עוד לא מרגיש שאתה עוד לא הצלחת להתפלל, אתה עוד לא מסוגל עכשיו להגיד משהו, אתה יושב איזה חצי דקה, דקה, אז המתנת הרבה. אבל לא בטוח שעשית את העבודה הנצרכת. למה? כי המתנה לא הייתה מכוונת. אם אנחנו נגיע למצב כזה, שלפני שאני בא להתחיל להתפלל, לפתוח את הפה, לא משנה מה אני אומר, אני אגיד לעצמי, בלי לדבר אפילו, רק לחשוב עכשיו, אני עכשיו עומד להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ואני מבין מה זה אומר לי באופן כללי, אני חושב שהרווחנו הרבה. ממש הרווחנו הרבה. זה משהו כמו לשם ייחוד הזה, שכאילו הוא בא להכניס אותנו לאווירה. צריך איזה סוויץ' אחד, רגע אחד, שיכניס אותך לאווירה. כמו מה שהזכרנו בדוגמה הזו. אתה יושב בבית משפט, אנשים פטפטים, מדברים וזה, ואז פתאום נכנסים לשופטים, מישהו שם צועק, בית המשפט, אז פתאום כולם נעמדים, כולם שקט מוחלט, כולם מרוכזים, כל הצחוקים, כל הדיבורים, מיד אנשים תופסים איזשהו פוזה אחרת, וזה מה שהיינו צריכים לזה. מה זה שמצופר על הערי, ככה אומרים לפחות, ספרים הובה על הערי, שאיך שהוא היה מגיע לבית הכנסת, פתאום אימה. אימה הוא רעדה. פתאום היה, כאילו נכנס בו איזה משהו מיוחד. הרגיש, ברגע הכניסה הרגיש את כל המעמד האדיר הזה שעומד לפני הקדוש ברוך הוא. אנחנו כמובן לא מסוגלים להגיע למקומות האלה, אבל משהו צריכים לקחת מזה, וזה בהחלט עוזר. אם אדם שזכרנו, באמת, משתדל, הוא רואה שעם הזמן משהו נשאר מזה, משהו מצליח לעשות בזה. טוב, אומר הרמב״ם, טוב, זה גם כן, הבאתי לכם כמה עוד כמה ראשונים, שתראו שדברים האלה מאורגנים בראשוני, בהלכה, כיצד היא הכוונה שיתפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה, לפיכך צריך להישב מעט קודם התפילה, כדי לכוון את ליבו, גם הרמב״ם מבין ככה שזה העניין של השיעור של הפתחים, כדי להישב מעט קודם התפילה, ואחר כך יתפלל אנחנו נכונים, רבנו יונה בספר היראה, ויבוא לבית הכנסת, ויבוא לבית כנסת טוב, אני ברוב חמתך, וישב, ולא יפתח פיו, מה שאמרנו אני חושב, חכה, גם כשאתה מגיע לבית הכנסת שנייה, לפני שאתה מתחיל להגיד משהו, תעשה את הסוויץ' הזה, תחשוב רגע מה אתה הולך לעשות עכשיו, ולא יפתח פיו, עד שישאה מעט וישיב אל ליבו, לפני מי הוא יושב ומי שומע דבריו. ואז, אם הוא ישים לב לדבר הזה, ליבש חרדה ואימה וזיע ורדת, יפתח תפילתו על הסדר. זה מה שאמרתי, ומי הוא זה? שעה לפני התפילה לחסידים, מה שכתוב, המשנה פרוטמת, בכל פרק חמישי שעה, החסידים הראשונים יומדים שעה לפני התפילה, כולם מכירים את זה, זה לחסידים. ונשאר העם, די בשעה מועטת, שישאה קודם שיתחיל, זה אומר המשנה ברורה, זה חובה גמורה, זה ממש הלכה, הלכה שאתם מסתכלים אותה, הלכה ארוך. טוב, זהו, זה העניין הזה. בואו נראה עוד כמה עניינים קוראים לדבר הזה, אני אתן פה למחשב לנו. יש עוד כמה הלכות שאמורות לסייע לנו במעט למנוע כל מיני הפרעות. לא יתפלל אדם למקום פרוץ. אמר הכהנא, חשיף עליי מאן דמצלי בבקתה. מסביר רש"י, בקתה, מאוד מוזר, אמרתי שם על זה, שאומרים מפרשים, כי המילה בקתה לכאורה מדברת על בקתה, כמו שאנחנו מבינים, אבל רש"י תראה מה זה בקתה, בקעה. וככה הוא מובא גם להלכה. שהוא במקום צנעות, חלה עליו אימת מלך וליבו בר. זה דווקא לא בדיוק כמו שעושים ברסלם, שעושים מפסדות, להתפלל. פה משמע בגמרא הפוך. אני חושב שזה מפסד להלכה. לא, בנרוך לא להתפלל במקום פתוח. למה? מקום פתוח נותן לך איזשהו רחבות כזאת, וזה פחות גורם לך יראת שמיים.
אולי כמובן
במקום
שהוא לא עם הרבה אנשים, שכל מהצוות, במקום מבודד, כמו
ביקה,
שאין שם, כאילו
אין שם
הרבה
אנשים, אז
לא, אבל הפוך.
רק כמו בביקה, הוא אומר
שאין שם. הוא אומר שמורה שמסביר, ואנחנו חושבים שדווקא במקום פתוח, ביקה זה לא טוב. אני מסכים איתך מזה מסוימת, מה שאתה אומר. הרי מה הרעיון של התבודדות של תורת ברסלב? לא הבינה כמו שכוח המדלות. כי באמת, אתה אמר שם ירמיהו הנביא, מי יתנני מלון אורחים, ענון במדבר, ואתה נמצא בחברה של בני אדם, מאוד קשה לכוון, החיים שוחפים, שיחות,
בודדים,
התבודדות. זהו, זהו, זה מה שאני אומר, זה נראה לנו קשה. לכאורה בשדה יש יותר התבודדות, אז עדיף באמת הדבר הזה. ופה משמע הפוך. אז האמת היא שיש כאלה שחשבו, שבאמת בשדה, לא הכוונה בשדה מקום נידח, אלא הכוונה בחוץ. ואז באמת, יש כאלה שחשבו נכון, שאז יכול להיות שיש עוברים ושבים שיפריעו לך וכדומה. כמו הסיפור עם רבי יהודה, נכון? אותו חסיד שהלך, שאומר, סתם חסיד בגמרא, זה רבי יהודה ורבי עליי, עם השר הזה שפגש אותו בדרך. אם הוא לא היה עומד בדרך באותו זמן, אז הוא לא היה קורה מה שקרה. הגיע השר וכמעט הרג אותו, כי הוא לא אמר לו שלום. אז יש כאלה אומרים ככה, אבל פשט השולחן ערוך משמע שלא להתפלל במקום פתוח, משמע למה? כי יש עניין להתפלל במקום סגור, זה יותר יוצר לך איזושהי מורה. אפשר להתווכח על זה, אני לא יודע, אולי כל אחד מרגיש אחרת שדווקא יש לפעמים דברים שאתה מגיע להתפלל במקום, אתה כבר לא מרגיש את המיוחד שבזה. דווקא כשאתה עושה החוצה ואתה רואה ככה את הקריאה ואת המרחב, זה פותח בך איזה משהו, ואז לפעמים דווקא זה נותן לך חשק וכוונה יותר בתפילה. אבל אולי גם בגלל זה זה פעמי, זה לא משהו קבוע. ופה השולחן ערוך מדבר על משהו קבוע, בקביעות זה לא טוב. למעשה, אנחנו לא מקפידים יותר מדי דברים האלה, כי בסופו של דבר העיקר זה הכוונה, ואם אני, אם אדם יגיד שהוא דווקא במקום פתוח יותר מכוון, אז אולי זה עדיף, אבל לכתחילה צריך להתפלל במקום שיש בו קירות. פוסקים אמרו שזה לא דווקא גג, אלא קירות. אולי, רם גם רומז לזה שבחוץ יש דברים, אתה יכול להסתכל על הנוף, אתה יכול להסתכל על דברים, וזה השיח את דעתך מן העניין. ופה כשהכל סגור, אז יש יותר עניין ש... אלא מה זה נסתר לכרוץ את הפרשת השבוע שלנו, לא? נכון? ויצא יצחק, כתוב אותנו בפרשה קראנו שלשום, ויצא יצחק לפוח בשדה. ודווקא הגמרא שם אומרת שהוא תיקן נפילת מנחה. אז מה זה, איך זה מסתדר עם זה? מה אתם אומרים? איזה תירוץ העניין הזה? ויש אומרים שיצחק באמת הלך לשדה כי הוא רוצה להתבודד. זה הפריע לו, אבל אני חושב שהשכנה שמספר הגמרא אומרת, מה זה היה השדה הזה? זה היה הר המוריה. אז בעצם למעשה יצחק לא סתם הלך לסוח בשדה, אלא הוא קלט כנראה את הקדושה שיש במקום הזה. כבר יוצא מכאן שאם אדם יודע שיש איזה מקום ששם, באמת יש קדושה גדולה במקום הזה, יש לו שם משהו שמאוד מסייע לו להתרומם מבחינה רוחנית ולכוון, זה עדיף אולי במידה מסוימת על תפילה בבקעה, על תפילה סליחה בבית הזה.
למה דווקא הפרשה מוכיחה את זה על הלאה? כי ראיתי איתך כזה צורך מסתדל, כמו תראה, ואז רואים, וישא את עיניו, וירן,
כן.
הבאת כבד אותה.
כן, טוב, אבל כמה זה קרה. פעם, נכון. אבל חזר, אבל אז, מסור בית המקדש, היה, מה היה שם? כלום, לא? לא היה בנו שם כלום, היה שדה, כפשוטו, אדמה, מרחב, מרחבים. אז בכל אופן רואים שיצחק, כנראה שהקדושה שהוא הרגיש במקום הזה, הייתה לו מאוד מאוד חשובה, והוא עדיף להתפלל שם, מאשר להתפלל בתוך, בכל מקרה, הפוסקים הוא שלמעשה, גם אם אדם נמצא בדרך, נמצא, הולך להתבודד, אפילו לשיטת האלה, לא לעשות את זה במרחבים, אלא להתבודד במקום משוצים לפעמים, כל שיש איזה קיר, כל שיש איזה משהו, כאילו, שתרגיש גם את ה...
זה ממש לעיכוב, כי טיולים שנתיים מלא פעמים מתפללים.
כן, שוב, כל ההלכה הזאת, כמו שאמרתי, מכיוון שממלא אנחנו, א', זה רק, לא משהו שזה לא מעכב את התפילה, לכול העלמה זה לא מסוג הדברים שמעכבים את התפילה. המטרה היא שתהיה אימת המאיר, שתרגיש יותר את היראת שמיים. אז אם אין ברירה, אין ברירה. וביום בשלחנו אותה, זה ככה לא בידה מלחמים. פשיטה, פשיטה שזה לא משהו. אבל לכתחילה, לכתחילה כן. לכתחילה אתה צודק. אם אתה נמצא באיזה מקום בדרך, אתה יכול ללכת להתפעיל ליד קיר, או באיזה מבנה סגור, אין ספק שלכתחילה, זה שצריך לעשות. זה
מה שיצחק אבינו יתנו לך בהם,
בסמוך שם. כן, כן, כן. אתה יכול להגיד שיש לך משהו מיוחד. אבל באמת, במילה, וכיוון שחזר אמרו שהשדה שם המוריה, אפשר להגיד שאפילו אם יצחק גם כן היה מקפיד על זה, אבל היה עדיף לו להתפלל בהר המוריה, בגלל הקדושה של המקום. זה מה שאומרים הרב ברסלב, לגבי אומן. לא פשוט העניין הזה, כאילו. מה עדיף בראש השנה? להתפלל באומן, ויש אומרים שהם הולכים לאומן, כן, סיברתי כמה ששהיו שם. איפה שתלך פה בארץ ישראל, לא תגיע לכזה, לא היינו מרגישים כזה התרוממות רוח וכזו קדושה וכזה אווירה מיוחדת. שבע, שמונה אלף, לא יודע כמה אלפים של אנשים במקום אחד, וכולם יחד מתפללים, ואין לך שם שום דבר על הראש, רק תפילה. אבל פה זה יש, אם היה פה בארץ ישראל כדבר, אמרתי לעצמי, בוא נעשה כזה דבר לפני. כמו שבאים למירון, בל"ג בעומר, כמה באים למירון? 200,000 איש. יעשו במירון ככה תפילות כאלה בראש השנה. לפחות לעזור יותר לפרס, פה יש לנו בעיה חמורה אם לעזור יותר לפרס בכלל, בראש השנה. אבל אולי אם יעשו כאלה תפילות המוניות במירון, או אני יודע איפה, אולי יחושו אותו, אותה תחושה, אני לא יודע איזה חדולה, זה נחמד דווקא. אולי יעשו איזה משהו מיוחד. אבל לא יודע, כאילו. כן, זה הבעיה החמורה. אולי ככה יהיה אפשרות למשפחות להגיע, לשמור על קשר למשפחה איכשהו. או לפחות, או לעזוב את ארץ ישראל, שזה גם בעיה חמורה בכל עצמה. לא פשוטה. טוב, אני לא יודע. זה לא פשוט הסוגיה הזאת, אתם יודעים כבר, אתה שמעתם לו את כל הדיונים הלכתיים לסתם, אבל בכל אופן, זה ההלכה. לכתחיל לצאת להתפלל במקום, תדור על כמה שניתן. אמרנו שהכרנו קירות, כן? לא חשוב על כל כך הגג, כמו שהקיר עושה לכם תחושה של זה. טוב, בואו נראה עוד כמה הלכות פשוטות, נעתות, ולא ממש חשוב, קריטיות, אבל בכל אופן נראה. תשתדל להתפלל במקום חלונות. אומרת, אלמר, אל תפלל אדם אל הבית שם חלונות, שנאמר בדניאל, וקווים פתיחן לי בעליית ה' נגד ירושלים. וכתב אתר במשנה ברורה, אף על גב, וצריך שייתן עיניו למטה, לכאורה, שנעשה חלונות, בכנסת. של מה? צריך להראה כתוב, צריך לתת עיניו למטה, כמו שכתוב, שימה צדיקי. יש מרוכז בתפילה, ולא יסתכל. אם אדם יתפלל ויסתכל קדימה, אז אין ספק שדברים יצליחו את דעתו כל הזמן, זה לא ספק. אז מה העניין בחלונות? מה נפקא מינה בחלונות? מכל מקום שמתבטלה כוונתו, יישא עיניו לשמיים לעורר הכוונה. אומר המשנה ברורה, למה צריך חלונות? כדי שאם תרגיש בתפילה פתאום שמשהו מבטל אותך, את הכוונה שאתה מרגיש שאתה לא מרוכז, תסתכל מהחלון השמיים, ואז תזכר בקדוש, ביושב השמיים, במי שיושב, מי שברא את השמיים, במישהו מעל השמיים כביכול, מישהו מעל כל הבריאה כולה. זה המטרה של החלונות. יש גם לפי הקבלה טעם, כן? בקבלה כתוב שאסור לגור ואסור להיבדל לתפילה במקום שלנו, עד כדי כך שאם אתה גר במקלט, כתוב בקבלה צריך לעשות ספר חסידים כתוב, ספר חסידים, לעשות חור בקיר, אפילו עם מגדחה. פעם שמעתי זירה מקובל, שמישהו שאל אותו איזה משהו, הוא אמר, תעשה, גר באיזה מקלט, הוא אומר לו, תעשה מגדחה, תקדח עם מגדח, חור, העיקר שיהיה. הוא שככה מזיקים, יוצאים, אני יודע, זה עושה כוונה של חשבונות נוספים. אבל לגבי בית כנסת, חשוב של בית כנסת חלונות. כתוב, לכן גם כתוב שחלונות צריכים להיות איפה?
מזרח,
מה שנקרא. לא מהצדדים, אלא מקדימה. למה? עם כיוון התפילה, כמו שאמרנו, שאם אתה התבטל הכוונה, דרך חלונות, זה יזכיר לך את ה... אבל לא לעמוד מול החלון ולהסתכל החוצה. כאילו, אם אתה עמוד על החלון, תסתכל החוצה, על מה הרווחת? על החלון שם שקופים, אז אתה תתערב מכל מיני דברים שקופים בחוץ, על הכוונה יש לי. טוב, עוד הלכה, מניין להתפלל, לא נגמר ברכות אפי. מניין להתפלל שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר שנאמר, ויצב חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל. מכיר את הדרשה הידועה של חכמים שם? כן, אף על פי. יש פה פשט ודרש. הפשט הוא שצריך להתפלל אל הקיר. לא אל הקיר, כמובן שהקיר הוא זה, אלא כמובנה, לעמוד מול קיר. למה? ככה, שום דבר לא אשבר. אם אתה עומד להתפלל מול קיר, שום דבר לא יכול להתפלל. תעשו את זה פעם, ניסיון. אם אתה עומד בבית המדרש מקדימה, להתפלל ממש קדימה, ובעצם להתפלל במקום האחורי של בית המדרש. אין ספק שאתה יושב מאחורה, יש לך יותר דברים שיכולים להפריע לך. אם אתה רואה את כל בית המדרש, אתה רואה את כולם, זה פוסע, זה עולר, זה פה, ואנחנו לא צריכים לסגור את עינינו כל התפילה. אז יש סיכוי שיתרידו אותך דברים הרבה יותר גדול. אתה מתפלל מקדימה, שום דבר לא מעניין אותך. כל מה שיש מאחוריך, אתה לא רואה, אתה לא ככה, לא מפריע. אכן, אלא מה, כתבו הפוסקים, אי אפשר. איך אפשר שכולם יעמדו מקדימה? כן. ניר, ועכשיו בישיבה בפונוביז, לא יודע כמה יש שם בחורים, תפילתו של שנה, איזה 1,500-2,000 איש, איפה עמדו כולם מול הקיר? אז אמרו הפוסקים, אין ברירה, אי אפשר כמובן. אבל לכתחילה, מי שיכול, להתפלל שלא יהיה שום דבר שיפריע, אומר שאתה מורה, אם אי אפשר בקלות להתפלל עם אנשי אחר, וכל מיני שמפעלים עשרה באיזה חדר, ואי אפשר לכל אדם לעמוד בלי חטיסה לכותל, אל יעקב התפילה בשביל זה. הנה, גם זה סוג הדברים שזה לא מעקב את דברים האלה, תתחילה. ללך לחדר אחר להתפלל, אל תלך למקום אחר. בכל מקום יעצים עיניי, אבל להתפלל מתוך הסידור. הרעיון הוא שלא יביט לחוץ, כדי שלא יבוא לביט בביטול הכוונה, זה דבר חוצץ שלפניו. שכחתי להגיד לכם, ויצא לך תגיד לפניו אל הקיר, אז הפשט הוא אל הקיר, אבל חז"ל דורשים שיתפלל וקירות ליבו. זה אחת הראיות החזקות שאנחנו רואים, שכשאדם מתפלל מכל הלב, הקדוש ברוך הוא שומע. אתם יודעים אחרי זה לוי שהוא אמר לו, נכון?
הקדוש ברוך הוא הקשיב לו
ונראה. מיד אחר כך, הפסוק הזה כתוב שבא אליו הנביא ישעיהו, ואמר לו, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתך, ונוסיף לך 15 שנים. זה הפסוק הזה. בזכות התפילה הזאת שלפעמים מכירות הלב, בכוונה הגדולה, אומרת הגמרא, הוא קיבל 15 שנים. זה כוחה של תפילה. זה התפילה בכוונה כמובן. אבל יש פה שני, הפשט הוא מול הקיר, אבל העומק הוא הכוונה. זה בשביל הכוונה, זה לא הקיר עצמו מצד עצמו, אלא מצד שהוא מסייע לך לזה. טוב, עוד הלכה, בגדים המצוירים, לא להתפלל מול כל מיני דברים. בגדים המצוירים, אף על פי שאינם בולטות, אין נכון, כי אם זה בולט, יש בעיה עוד יותר חמורה, שזה כאילו אתה מתפלל לפני, נכון? לפני צורה. אבל אפילו הוא לא בולט, כמו היום, תמונות היום של היום. ציורים, זה לא בולט, אין בעיה, לא מתפלל, זה לא פסק, אבל תיכף. אין נכון, חלק נגדם, למה? יכולים להצפיע לך. ואם יקרה לו להתפלל נגד בגד או קודם מצויר, יעלים אליו, אם אין ברשות, זה לא מעכב, זה לא מעטור, לפחות להעלים את העיניים, לעצום עיניים, לא להסתכל. וכן ציורים בסידורים. הגעה, ולכן עשו גם זה יצר בציורים הספרים, שתפלים בלשות ספרים ונעלות, עם כל מיני ציורים הספרים, שאחר את זה מצויע. טוב, עכשיו יש לנו... כן. אתה אומר, אתה עומד מאחורי איזה בחור, ומאחורי יש לו, אתה יודע, איזה ישיבה עולמה, וכל ה... איך קוראים את זה? כן, איזה... מסלול היה באיזה שנה, ואיזה... כן. טוב. אחת העצות הבאמת חשובות, והרבה כתבו על זה, האחרונים, זה הנושא של להתפלל מתוך סידור. מה עדיף? מה עדיף בתפילה? שאלה גדולה שלא הרבה אנשים. האם עדיף להתפלל מסידור? עדיף לעצום את העיניים. הרי בזוהר, אתם מכירים את הזוהר שאומר, שמי שמתפלל להיות 18 ולא עוצם את עיניו, הוא נפטר מן העולם, הוא לא רואה שכינה. משהו כזה כתוב בזוהר. דברים חמורים מאוד. רואים כמו הזוהר, אדם חייב להתפלל בעצימת עיניים. לפי הזוהר, כל סביבת 18 חייבת להיות מתחילתה ועד סופה, בעצימת עיניים. אבל מה? הפוסקים, ברובם הגדול, אנחנו רואים שהם העדיפו להתפלל מתוך סידור, מאשר להתפלל בעצימת עיניים. מדוע? האריזל היה מתפלל בתוך הסידור כדי שיכוון מאוד. גם שלא להבליע הנקודה. אני לא יודע מה הוא מתכוון פה להבליע הנקודה, אבל אני מבין שבעצם הכוונה היא עניין של, של אמירה נכונה, של פיתוי נכון של המילים. יש סידור לפניך, אתה גם יודע להגיד כל דבר נכון. לפעמים לא זוכרים את כל התפילה דלתם מדויה. יכול שתגיד בטעות איזו מילה לא מדויקת במפחת הניקוד שלה, ועדיף לומר אותה נכון. והכל לפי מה שמרגיש האדם בן נפשו. מה פשוט הכתוב הזה? המשפט הזה סבבו, מה הכוונה? הכל לפי מה שמרגיש האדם בן נפשו? מה אתם מבינים?
הוא יכול לבחור בין עיניים עצמות לסידור.
יכול לבחור בין עיניים עצמות לסידור. כל אחד יעשה מה שהוא מרגיש. מי שמרגיש, זה המסקנה של הפוסקים, מי שמרגיש שאם הוא יתפלל בעיניים עצמות, זה יותר טוב לו מאשר הסידור, כי אם הוא יתפלל בסידור, אז אולי הוא יראה דברים מהצד וזה יפריע לו יותר, אז עדיף שיתפלל בעיניים עצמות. ומי שמרגיש שאם הוא יתפלל בעיניים עצומות, אז קשה לו לעמוד ככה 5 דקות לפתוח את העיניים, בעיניים עצומות, זה לא קל, זה לא קל. לא, או שהוא לא זוכר את התפילה כמו שצריך, הוא לא מכוון כמו שצריך, אז עדיף להתפלל מן הסידור. למעשה, רוב גדולי האחרונים כתבו, הרב פיינשטיין והמיכל שלמה, ועוד רבים שהיו רואים עדויות עליהם, שהם היו מתפללים מהסידור. כלומר, אני חושב שגם הניסיון שלי, לפחות עם עצמי, אני מרגיש תפילה מסידור, בדרך כלל יותר טובה מתפילה ברגע, משהו כל אחד יעשה מה שהוא מרגיש. כשיש לך סידור לפניך, טוב, אם במקרה אתה נמצא במקום שיכול להטריד אותך, אתה להעדיף משהו שזה מסביב, עדיף אבל אם אתה נמצא במקום הקבוע שלך, אתה כבר רגיל, ואין את דברים מסביב שיכולים להטריד אותך בצורה שלא מן ההרגל שלך, עדיף שזה מסידור. אין מה להגיד, אז זה אולי גם פעם נראה את זה, שהשאום שם, נפש החיים כותב, שכשאתה רואה את האותיות של התפילה מול העיניים, שזה מעלה מאוד מאוד גדולה. ואם אין לך את האותיות, אז הוא אומר, תצייר את המילים. אתה צריך, זה כוח הדמיון, מה לזה, עוד פעם הבא, עוד פעם, בלי נדר, קצת על כוח הדמיון שצריך לשפח במהלך התפילה, ואז הוא אומר, אתה צריך לדמיין את המילים. הוא אומר, ברוך אתה צריך לדמיין בית ורש ורח, לראות את זה מול העיניים. עכשיו, בזמנם לא היה סידורים. לפני הרבה שנים לא היה סידורים, לא היה מצוי. אז הם היו עובדים הרבה על הדבר הזה. היום שיש לנו סידורים, אנחנו גם קשה לנו להתרכז, גם קשה לנו לדמות דברים ולדמיין בלי הפרעות. ומצד שני, יש לנו סידורים, בשפע, לא חסר סידורים, בכל בכנס, בכל בית יש סידורים. אז זה הסידור, אתה רואה את הכתב מול העיניים. יש קדושה לכתב, יש אור לכתב. מוכן לכתב הזה שאחרים תקנו, גם לאותיות הקודש, אז כשאתה רואה את זה מול העיניים, ברוך, אתה, השם, קל יותר להתחבר לתוכן, קל יותר לחבר. מאשר באלפי שאתה צריך להתרכז גם במילים וגם בכוונה שלהם. פה לפחות המילים מול העיניים, שאתה יכול יותר בקלות להתחבר אל העומק, אל הכוונה שלהם. לכן למעשה אני מבין שרוב האחרונים אמרו שבדק שלהם כל מיני עדויות שמופיעים בספרים וגם אחרים, עדיף להתפלל עם הסידור, ובתנאי שאתה מרגיש שזה באמת לך יותר טוב. אפילו המהר"ל כותב, אומר אני, כי הנוהגים להתפלל בתוך הסידור היא תפילת קבע יותר. ואינו דומה למי שמתפלל בעל פה, כי דומה את החננים ביותר. כלומר, מצד אחד אומר המהר"ל, תפילה מסידור פחות טובה. למה? כי זה לא בא ממך, אתה קורא את הטקסט, זה לא בא ממך. אך מפני שבלו זה אין אנו מכוונים בתפילה כל כך, ואם מתפלל בעל פה, לא יכוון כלל, כי קשה מאוד, להרבה אנשים מכוון ולכתוב, יותר עדיף שיהיה לו הסידור, זה מה שמיצו לנו. רוב גדולי האחרונים להתפלל מן הסידור. יש לי מה לדבר על זה, אבל זה מה שאנחנו נאמר, רק אני רבתי פה את הדברים של היסוד ושורש העבודה, יש פה עוד דברים. בואו נראה עוד איזה יסוד שהוא מביא לנו. סגולות ישר באמת לבטא. הספרים עשויים הרבה סגולות על כוונות בתפילה, על כל מיני דברים, להעביר על המצח את האחר, וכל מיני דברים כאלה. לא, לא, לא שאני נגד סגולות, אבל אנחנו בדור שיש אנשים שעבור סגולות, יש אנשים שלא לא מדבר עליהם כל הסגולות האלה. אנחנו לא תמיד מאמינים בהם, אולי חלקם באמת מקורם מאנשים גדולים וקדושים, אבל כיוון שאין לנו מספיק אמונה בסגולות האלה, אנחנו לא יודעים מה מקורם, אין לנו גם לב להסרוך עליהם, ולכן למעשה, בדרך כלל הם לא... לכן, זאת אומרת, אנחנו עושים את הדרך היותר, יש בה היגיון, והדרכות היותר מעשיות של מובן לנו, אומר היסוד השורש העבודה. שלושה הם המיטיבי סעד לאדם, ומועילים שינצל מחשבות שברות ולגול אדם בתפילה. האחת היא, ופרסומה נודע בגודל תועלתה אל כוונת התפילה, שיניע ראשו וגופו לפניו ולאחריו בכוח גדול כל התפילה מראש ועד סוף. זה מה שנקרא לתנועיה בתפילה. ומצאתי בשם המדרש בזה לשון התפילה. היה אדם לנענע עצמו בתפילה על שם כל עצמותי תורן השם לחמוך מילים. אתם מכירים את התשובה של הרובדיה השנה, של הרובדיה כותר, יש לנו ככה, שומרים ככה, יש לנו גם השם כל עצמותי תורן, לתנועיה בתפילה, יש אומרים שעד רבה. אם היית עומד עכשיו לפני איזה אדם גדול, שר גדול, היית עכשיו עומד ככה ומדבר איתו ככה, זה היה ביזיון, זה היה בושה, התנועות המוזרות האלה. ולכן הרב עובדיה עצמו, שהתפלל לידו מכנות גדולים ספרדים, היו נוהגים לך להתפלל כמעט בלא נייה. טיפה, זה רגע אחד, טיפה נעים, אבל לא, לא נעים. למעשה גם פה אני חושב שאני אתה כל אחד יעשה מה שמתנו. מי שמרגיש שעל ידי נענוע זה יעזור לו לכוון, אז עדיף שנעניע. זה מי שאומר לי שהוא לא צריך את זה, אז עדיף שהוא יעשה את זה. רק לזכור מה שאומר את הגמרא, ולא לעשות את זה בצורה, מה שאומרים הראשונים, התוספות אומר את זה כבר הרבי עקיבא. הגמרא מספרת הרבי עקיבא שהיו, מי שמתפלל איתו, היה מוצא אותו, הוא מתחיל לתפילה בפינה אחת, גם מוצא בפינה אחרת. היה קופץ, היה כל תפילה שלו בקפיצות והתלהבות, היה מרוב קפיצות, היה זז. אז התוספות אומר, כן, כל זה היה מתי? כשהוא מתפלל לבד. כשהוא היה נאלץ להתפלל לבד, הוא היה מתפלל ככה. זה כבר הביאה את זה להראות כמה הוא היה מכוון בתפילה שלו. אבל כשהוא היה מתפלל עם הציבור, מקצר ועולה. כך כתוב. למה? הוא לא יכול לעשות דברים שהוא תפס בעיני הציבור כמוזר, כדברים, או כתפס כיוערה. כשהוא יצא לציבור, אתה לא יכול לעשות דברים עשו לזה. אבל התנענעות כזאת שהיא נורמלית, בהחלט כל אחד יכול לעשות אם הוא מרגיש שזה מפריע לו. העצה השנייה שהוא מביא, זה מאוד מאוד חשובה, אז אני לא יודע שזה מסיים כבר, שיוציא התיבות של התפילה ממש כאילו הוא מונה מעות. הדברים האלה גם כן מובאים בפוסקים הדברים האלה, דהיינו שייתן הפסקת נשימה בכל שניים ושלוש תיבות, ועל כל פנים שהוא אמר אותם שלוש תיבות נשימה אחת, אני גם שמעתי זה פעם, זה הרבה שנים שיעור מהרב יורם ברג'ל, הוא דיבר אז על ברכות, ברכת מזון, הוא דיבר בדיוק על העניין הזה שצריך שעל כל מילה צריך לקבור מועני מועני, זה משל שמובן בפסקים, גם זה מאוד מאוד עוזר שוב. זאת אומרת, אם, אני לא רוצה להניח את זה מסיים, אבל כעיקרון, ודאי שלהגיד מילה מילה, ולא, ולהרגיש שאתה אומר מילה מילה, זה אם אתה מסוגל לכוון את זה, זה עוזר בכוונה. אם אתה רואה שזה ממש לוקח אותך, זה לא יודע, כמו שתתפלל מהר, כמו שאמרנו, ולא סתם, אבל אם אתה מסוגל, אז כל מילה 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 בהחלט עוזרת להרגיש שאתה אומר מילה מילה, מאוד עוזר לכוונה אם אתם מסוגל לזה. והצעה השלישית שדבר אדם בתפילה או בקשה לשמות תחנונים. כי אני עומד בפתח, כמו שאומרים לברכות, שצריך להיות בתחנונים, זה בלי נדר. אז בלי נדר פעם הבאה נסתכל בקצרה מה שראינו על הנושא של כוונה, ויכול להיות שנלמד באמת הנושא של כוח הדמיון שצריך להיות בתפילה, נפש החיים, שמדבר הרבה, שאתם צריכים לצייר שהוא צריך את המידה, שהוא צריך לצייר שהוא לצייר את המידה, שהוא מימיים, ואולי נראה בזה קצת, נראה פעם טוב, טוב.